שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שני באולפן, סמי פרץ ואיתן אבריאל. איתן, קר לך קצת?
קר לי הרבה, למען האמת. אני יושב פה עם צעיף ועם ז'קט.
כנל.
וקר לי, תשמע, זה לא צחוק הדבר
כן,
הזה.
כן, כן, כמה מעלות בודדות. אבל יום מתעתע בחוץ, כי יש שמש. גם החיים פה קצת מתעתעים, אנחנו לא יודעים אם עסקת הטיעון הזאת תצא לפועל. אבל די ברור שיש הרבה מאוד תומכים בתקשורת לעסקה הזו, וייתכן שזה גם קשור לזהות אדם נוסף שעומד למשפט, המוציא לאור של ידיעות אחרונות, נוני מוזס. גם הוא מנהל מגעים להשגת עסקת טיעון, שבה הוא יודע במשהו ויקבל עונש מופחת, אך צריך לזכור שבתיק 2000 הוא מואשם בעבירה חמורה יותר מזו של נתניהו, הצעת שוחד. וזה לא שוחד סתמי, אלא הוא עוסק במהות של עבודה עיתונאית, לסובב את הספינה של הסיקור בידיעות אחרונות לטובתו של נתניהו תמורת הפחתת התחרות מצד ישראל היום. נתי טוקר יהיה כאן כדי לספר על הכוחות התקשורתיים שפועלים כיום למענו של מוזס, ועל ההחמצה הגדולה בבירור שיטת מוזס אם אכן תהיה עסקת טיעון.
מכת הבידודים והתחלואה מעוררת חשש בשיבושים קשים במקומות העבודה, ולכן שרת הכלכלה אורנה ברביבאי חתמה אתמול על הוראת שעה שמאפשרת הערכה של מספר השעות הנוספות כדי שיהיה מי שיעשה את העבודה. במקום מקסימום של 16 שעות עבודה נוספות בשבוע, המכסה תהיה עתה 25 שעות. נתנאל גם סייע איתנו כדי להבין למי זה רלוונטי ולמי לא, ואיך מפצים את העובדים על השעות הנוספות הללו.
משבר הקורונה הוא אחד ממחוללי הפערים הגדולים של השנים האחרונות, פערים כלכליים. הודות למשבר, הונם של 10 הגברים העשירים בעולם מוכפל לטריליון וחצי דולרים, בזמן ש-163 מיליון איש ברחבי העולם התדרדרו מתחת לקו העוני. העשירים לא התעשרו ככה סתם כי הם מוכשרים, אלא בזכות תמריצים ממשלתיים שהזניקו את מחירי המניות והנדלן, והשאלה היא מתי הממשלות יבינו את זה ויחליטו למסות את אותם מולטי מיליארדרים, כדי לממן אפילו קצת מהסיוע לאנשים שהמשבר הזה הרס אותם. דפנה מאור תהיה איתנו בעניין הזה. יאללה, מתחילים. שלום לנתי טוקר.
שלום לכם.
כתב המקרו שלנו, במשך הרבה מאוד שנים סיקרת הסוגיות של שוק התקשורת, ואני רוצה לשאול אותך על עסקת הטיעון שמדברים עליה בימים אלה, בעצם מדברים רק עליה. אז באמת תשומת הלב ממוקדת בעניינו של ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו, ובצדק, יש שם באמת הרבה מאוד סוגיות שחורגות מהמקרה הפרטי שלו, אבל לצד העניין הזה יש כמובן, יש עוד שני אנשים, אחד נוני מוזס המוציא לאור של ידיעות אחרונות, ואחד שאול אלוביץ' שהיה בזמנו בעל השליטה בבזק, ואולי הוא עכשיו קצת פחות, כן, אולי הוא עכשיו קצת פחות חשוב, כי הוא לא באיזה פוזיציה, אבל מוזס נמצא בפוזיציה מאוד מאוד חזקה, הוא המול של ידיעות אחרונות. האם אנחנו רואים פה בתוך כל הסיקור התקשורתי איזושהי התגייסות של הרבה מאוד אנשי תקשורת שבעצם פועלת לטובתו של מוזס בכך שהיא מקדמת עסקת טיעון גם למוזס?
כן, תראה, קורה פה דבר מדהים. באמת כל העולם רועש וגועש סביב עסקת הטיעון הנרקמת או לא נרקמת לראש הממשלה לשעבר נתניהו. אף אחד לא מדבר באמת על עסקת הטיעון למוזס, וההתגייסות שאתה מדבר עליה היא לא התגייסות אקטיבית. אנחנו לא רואים מאמרי תמיכה בראש כל חוצות בעסקת טיעון, אלא היא פסיבית. פשוט אף אחד לא מדבר, מרדימים את השטח. אף אחד לא מדבר על זה, כולם נזרים, הולכים על קצות האצבעות, ונותנים לפרקליטות, ליועץ המשפטי ולמוזס, זה דרך נוחה לעשות את המסלול הזה, לצאת מהתיק הזה בצורה כזו או אחרת. כאשר הכוונה היא באמת, כמו שאתה אומר, למסנס את התיק הזה, רגע לפני שעולות הידועות, רגע לפני שבית המשפט מכריע בפרשת השחיתות הזאת, איכשהו לתת להחליק את הדרך החוצה, לא רק בהיבט של מוזס, גם אצל נתניהו התפרסם, שאם אכן יש מתווה לעסקת טיעון, כחלק מהמתווה, תיק 2000, כל מה שקשור לנתניהו, נמחק, פשוט לא קיים.
כן, אבל תראה, הנה, כותבת אפילו סימה קדמון, שאחת הפרשניות הבולטות בידיעות אחרונות, היא כותבת, אי אפשר למחוק את התיק עם הרשאה לאחד וזיכוי לשני באותו התיק, או בלי הרשאה לשניהם. מין כתיבה קצת פטלטלה כזאת, שאומרת, אם נתניהו מקבל מחיקה, אז גם מוזס צריך לקבל מחיקה, או לפחות הנחה בעסקת טיעון. כלומר, יש פה איזו שורה של מסרים, לא יודע אם הם סמויים או חצי סמויים, שכן נועדו לקדם עסקת טיעון גם לנוני מוזס.
תראה, זה מסוג עלי תאנה האלו שהתפרסמו גם בזמני, כשהיו את החקירות המסיביות של מוזס והתפרסמו תמונות שלו בידיעות, תמיד אמרו לנו, הנה תראו, ידיעות אחרונות מסקרת בצורה אגונה, הנה סימה קדמון, הנה אנחנו ברנע כותב, תראה, זה בסוף עלי תאנה, כי בסוף זה משנה מה נמצא בכותרת הראשית, מה בולט, איזה מאמרי דעה, מה הרוח, מה הרוח שהעיתון משדר. אם זה נכתב באיזה סוף טור, באיזה חצי פסקה בהבלעה, אמירה מסוימת, זה חשוב, זה ראוי להערכה והכל, אבל בסוף זה לא הטון התקשורתי, והטון התקשורתי היום בצורה פסיבית מאפשר למוזס להימלט בדרך הקלה מתיק 2000, אחד מהתיקים הכי שערורותיים, כי בהם יש ראיות זהב בלי סוף. יש את ראש הממשלה לשעבר נתניהו ומוזס מדברים ביניהם, רוקמים ביניהם את הדיל בצורה מפורשת, גם אם הם טוענים שהם לא התכוונו ליישם באופן מלא, אבל הם גרמו כל אחד לשני להאמין שהם הולכים ליישם את זה, אז בפרקליטות רואים את זה כהצעת שוחד לכל דבר ועניין מהצד של מוזס. ויש גם, קלטות נוספות, תראה, במהלך העדות עכשיו שניר חפץ הוצגו הקלטות של חפץ משוחח עם מילצ'ן, ושם מדובר באופן ברור על מילצ'ן, מילצ'ן דיבר בעצמו על האופן שבו הוא ניסה לגשר בין מוזס לאדלסון סביב הורדת מספר הגיליונות, דחיית גיליונות סוף השבוע של ישראל היום. כלומר, הדין הזה היה במשך שנים, הוא מעוגן בקלטות בלי סוף, ומשום מה, על זה כולם שותקים.
זהו, אבל אני לא רואה משהו בשתיקה, ואני לא רואה לתאנה. אני רואה התגייסות אקטיבית בחוצות למען אדם שאחד, הוא משלם כסף ישיר מדי חודש לשורה ארוכה של האנשים, של העיתונאים המרכזיים במדינה. אם אנחנו מדברים על עיתונאי ערוץ 12, הפרשן הפוליטי, עמית סגל, שהוא דוחף בסופו של דבר, או מעודד את העסקה הזו וטובע אותה בנרטיב של דבר חיובי למדינה. צריך לזכור שהוא כותב בידיעות אחרונות, הוא עובד בידיעות אחרונות, הוא מקבל שכר של הרבה מאוד עשרות אלפי שקלים לחודש מנוני מוזס. הוא גם התחיל לקבל את השכר הזה מתוך המציאות של החקירה ושל התיק, כך שאולי זה לא נעשה במקרה העיתוי הזה. ויש עוד אנשים, בסופו של דבר, אתה רואה את התקשורת שמתייחסת לנוני מוזס בתור מעסיק מרכזי, הם יודעים שהוא היום, למרות שהוא עומד למשפט בעבור שוחד, הוא מחזיק בתפקיד הזה. הוא ודאי יחזיק בתפקידים האלה אם התיק ייסגר, או אחרי שהוא יעבור איזושהי תקופה של, אני לא יודע מה, עבודות שירות, והם פשוט חוששים ממנו, או נותנים לו כבוד עצום, כך שכמעסיק פוטנציאלי, ואתה כמעט ולא רואה אף אחד שבא ולוקח את הצד השני ואומר, תשמעו, זה לא ייתכן, אפילו אם פותרים את נתניהו במסגרת איזשהו הסדר, החוק קובע שאפשר להמשיך את התיק ולהגיש כתב אישום ואחר כך גם להרשיע את נותן השוחד, אתה לא חייב את שני הצדדים, אתה לא שומע מאף אחד את הטיעון הזה. זה ממש רואים ומרגישים שכל התקשורת הממוסדת היא יוצאת בקמפיין לסגור את התיק, ובאופן ספציפי לסגור את התיק כדי להציל בעיקר את נוני מוזס.
כן, וזה בדיוק ההבדל. תראה, אני רוצה לציין שאני לא שומע אמירות ברורות, למשל שעמית סגל, בסיפור של נוני מוזס, כי הכל נעשה בצורה מאוד מתוחכמת. גם אם אין אמירה ברורה לסגור לנוני מוזס את התיק, עצם זה שהוא זורקים כאלו משפטים בהבלעה, התיק הזה כבר היה צריך להיסגר, הם ראיות, עורכי הדין של, של, של ההגנה הצליחו להשיג הישגים משמעותיים.
התיק קרס.
כן, בדיוק. אז יש כאלה אמירות מובלעות שמהדדות את המסר נגד הפרקליטות, ובעצם מצדדות, בעצם דוחפות לעסקה כזאת. אבל זה בדיוק ההבדל בין שלושת הנאשמים, כל הנאשמים הראשונים בתיק, שלושת הנאשמים הראשונים, לבין נאשם מספר 4, נוני מוזס. כל הנאשמים האחרים כבר לא אוחזים בהגה, או לא, בעוצמה שהייתה להם קודם. נתניהו הודח לספסלי אופוזיציה, האלוביצ'ים, אתה יודע, ככה, איבדו את כל עולמם העסקי, כמובן גם את האתר שהיה בבעלותם, ונוני מוזס הוא היחיד שלא רק שמחזיק באותו כוח, אלא הוא ביצר את מעמדו. במהלך השנה האחרונה הוא הוביל עסקה בידיעות אחרונות שהוא הרחיק, החליש, הוציא החוצה את גורמי האופוזיציה שהיו לו בתוך העיתון, משפחת יטרובסקי, אפילו ג'ודי שלום ניר מוזס, שבהליכים משפטיים התבטא בצורה נורא חריפה נגד אחיה, על כך שהוא מנצל את מעמדו, היא דיברה מול בנק הפועלים, היא כבר חלשה יותר, המניות שלה ידלדלו בתוך ידיעות אחרונות. אז נוני מוזס, אין פלא, ששורת העיתונאים, הטלנטים, הטלוויזיה, בעצם מחליקים את העסקה הזאת, כי באמת נוני מוזס, דווקא מתיק 2000, הלך וביצר וחיזק את מעמדו, ומשפיע עוד הרבה יותר. אתה יודע, ויינט האתר, כאתר אינטרנט עדיין מצליח להיות בקבוצה אדירה, N12, של חדשות 12, אתה יודע, מצליח קצת לגרד אותו, אבל לא מצליח להגיע להיקפי החשיפה של ויינט, ויש פה תופעה מאוד משמעותית, האיש היום הכי חזק שיושב על ססל הנאשמים, זה נוני מוזס, ולכן אותה מקלה מצליחה להחליק לו את עסקת הטיעון הזה בלי בעיה, כי הם באמת פשוט מפחדים ממנו.
כן, צריך לזכור פה עוד דבר לגבי נוני מוזס, במהלך החקירות, בראשות, גם היועץ המשפטי לממשלה וגם בראשות ההגבלים, סברו שיש פה גם עבירות של הגבלים עסקיים מצידו של מוזס, צריך להזכיר. בשיחות שלו עם נתניהו, הוא מדבר על התפוצה של ישראל היום, על מספר הגיליונות, דברים שאם היית שם אותם על כל ענף שהוא בישראל, בכל ענף אחר, היית בקלות מבסס פה תיק של הגבלים עסקיים, של הסדר כובל, שהוא גם הוא עבירה פלילית. משום מה, ואני לא יודע למה, מנדלבליט החליט שהוא לא מעמיד לדין את מוזס בנושא של הגבלים עסקיים, משיקולים של ניהול התיק, משיקולים, באמת, אני לא הצלחתי להבין עד היום למה הוא לא עשה את זה. צריך לזכור שאם הוא עכשיו עושה עסקת טיעון והוא מוריד לו את סעיף השוחד, הוא מרקח אותו, הוא בעצם פותר אותו משתי העבירות הכי משמעותיות שהוא נגוע בהם פה בסיפור הזה, והשאלה היא, האם יש פה אחד פלוס אחד? כלומר, גם לחמוק מהגבלים עסקיים וגם לחמוק משוחד.
בזמנו שאלנו את הממונה על ההגבלים, ראש רשות התחרות, מיכל אלפרין, למה היא לא עושה? היא רואה מול העיניים תיק עם ראיות ברורות, שמישהו מתאם את, 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 את אופן הייצור, את הקפה הייצור של, שלו היום מתחרה, והיא לא עושה כלום, אז היא אמרה, באמת, אני מותירה את זה בידיים של, של, של המשטרה, היא זו שחוקרת, אני לא נכנסת לעניין. היה פה איזה חידלון לכל אורך הדרך שלא העמידו לדין, שהרשות הרלוונטית לא נכנסה לעניינים ולא תקפה בזמן עיני כשהייתה יכולה לעשות, וזה נמשך גם עכשיו שמחליקים את התיק הזה, אז מוחקים גם את העברות המשמעותיות האלו, ומה זה אומר הלאה? תראה, יש בשוק התקשורת עדיין, התחרות הזאת היא עדיין משמעותית, והיא רק מתגברת לדעתי, ידיעות ישראל היום זה קרב שלא נפסק, מעריב, יש עדיין, והמסר שמחלחל, אם יכן תסגל עסקת יון, שבסדר, זה בסדר לנתיים אחרים, שוק התקשורת הוא שוק ייחודי, הוא יש לו מאפיינים מיוחדים, אז אולי באמת אפשר לדבר על הצעות שוחד כאלו, אפשר לדבר על הצעות לסיכור חיובי, אולי אפשר לדבר על תאום בין כלי תקשורת שונים, המסר שמחלחל מעסקת יון כזאת, אם אכן היא תסגר בצורה מקלה, יהיה רוחבי, ויזיק גם לענף התקשורת וגם לדמוקרטיה הישראלית.
כן, צריך לזכור, אגב, ראיינו פה אתמול את דוקטור עידו באום, הפרשן המשפטי שלנו, והוא אמר שאין הכרח שאם עושים עסקת טיעון עם נתניהו, שהיא גם תהיה עסקת טיעון עם נוני מוזס, כל מסע ומתן מתנהל בנפרד, ובהתייחס כמובן לחומרת העבירות של כל אחד והסיטואציה שלו, אז צריך להגיד שזה לא בהכרח הולך זה וזה יחד, רק לצורך ההבהרה.
נכון, אבל אנחנו מדווחים שאכן מתקיימים מגעים גם עם נוני מוזס לעסקה, היו מגעים בסבבים קודמים שלא צלחו, ועכשיו יש מגעים שוב מתקדמים. אני מניח שהפוך, שהמסע המתן המתקדמים עם נתניהו דווקא מלחיץ את הנאשמים האחרים, כי ברגע שנסגר עסקת טיעון, בדרך כלל נסגר טיעון עם צד אחד, אז הצדדים האחרים כבר מצבם, הקלפים שיש להם על השולחן, ככה פוחתים, ערכם פוחת.
כן, הצד המשפטי,
אין מספיק פשרה לכולם.
הוא מוכר, מדברים עליו, ואפשר להבין אותו. הנקודה המרכזית שאתה מעלה, ושאנחנו מבקשים להדגיש פה, זה שהתקשורת הממוסדת הישראלית, ערוצי הטלוויזיה, העיתונים הגדולים וגם הרבה מאוד אתרים, בעצם בולט עד כמה הם חוששים מנוני מוזס, עד כמה נוני מוזס משפיע על השיקולים שלהם, ועד כמה הדברים פה הם לא שקופים. יש הרבה מאוד אנשים שיש להם אינטרסים עסקיים ישירים, או שהם ממש עובדים אצל נוני מוזס, ועיתונאים אחרים עשויים לראות בנוני מוזס מעסיק עתידי, במקביל לעבודות שהם עושים וכן הלאה, כמו שמאוד מקובל. דיברנו על עמית סגל שכותב שם, והוא הכוכב של חדשות 12, ועל נדב אייל שכותב שם, והוא מתארח לעתים קרובות בערוץ 13. ואין גילוי נאות לדברים האלה, זאת אומרת, אתה לא שומע את עמית סגל בא ואומר, אני כותב טורים גם בידיעות אחרונות, כך שתיקחו את זה בחשבון שאני עשוי להיות מוטה לטובת מוזס במה שאני הולך להגיד עכשיו. שגם זה דבר שהוא באיזשהו מקום לא תקין, כמעט בכל מקום, אם יש איזשהו אינטרס כאלה, אפילו כזה, אפילו למרית עין, צריך להדגיש אותו, וכאן אתה רואה שגם אפילו המינימום הזה לא נעשה.
וזה חורג מעיני אפילו מעיתונאים. תראה, היועץ המשפטי לממשלה פרסם טור מיוחד בידיעות אחרונות, היה כזה חותמת טור מיוחד מעט היועמש, ממש במהלך הימים, בתקופה שבה נערך השימוע לנוני מוזס, נכון, זה היה במסגרת ספר שיצא בידיעות אחרונות, אבל היועץ המשפטי, שמו התנוסס על טור בידיעות אחרונות, תחת העורך האחראי נוני מוזס, במהלך השימוע, לפני בדצמבר, עכשיו ממש ב-2021, הפרקליט שרצה להחריף את הטון, גם בתיק 2000, שי ניצן, הוא זה שהוביל את הקו הניצי מאוד בפרשה הזה, הוא גם פרסם טור סוגיית החלוקת התפקידים של, של, של היועמ"ש, כלומר גם אנשים בעלי מעמד ציבורי מאוד מאוד גבוה, נותנים לגיטימציה מלאה להמשך כהונתו של נוני מוזס כעורך אחראי, מופיעים בי תחת העיתון הזה, תחת שמו של העורך, וזה בעצם מסר שמהדהד ומחלחל לכל כיוון, שנוני מוזס עדיין נמצא בעמדת הכוח הזאת, וזה בסדר, בסדר, אוקיי, גם אם הוא נאשם בפלילים זה בסדר.
הוא לא צריך לעשות שום דבר, עצם העובדה שהוא הבעלים של ידיעות, ושל וויינט, ושל עוד כלי תקשורת, פשוט כל מי שחושב על כתיבת ספר בעתיד, חושב, מה, הוא לא יוכל לעבוד עם הוצאת ידיעות, שהיא הוצאה, אני לא יודע אם הכי גדולה, אבל בוודאי מרכזית בישראל, או לחלופין, אם הוא ירצה להביע דעתו ברבים, רוצה לקחת את המוניטין שלו ולכתוב בידיעות אחרונות לסוף שבוע דבר מה, הוא לא יוכל לעשות את זה. איך שהוא בכל האקוסיסטם הזה, הכוח של מוזס על כל הרבדים, מפוליטיקאים, דרך פקידים בכירים, דרך עיתונאים, הוא פשוט עצום בצורה שרק מעטים מצליחים להבין.
נכון, וזה מדהים כי תראה, בשנים האחרונות חל איזשהו שינוי במבנה של שוק התקשורת, כי נוצר בסיס כוח מאוד חזק לעיתונאים עצמם. הוקם אורגן, ארגון העיתונאים קם, והתחיל לאחד את העובדים בכל ארגוני התקשורת, יש כמעט לכולם הסכמים קיבוציים, ארגון העיתונאים היה יכול להוביל מהלך, אם באמת בראש סדר היום שלו ניצב חופש הביטוי, היה יכול להוביל מהלך לקרוא להדחתו של נוני מוזס, לפחות מהתפקיד עורך אחראי, אי אפשר לנשל אותו מהמניות שהוא מחזיק, אבל לפחות שלא יחזיק, לא ימשיך להחזיק בתפקידי עריכה, וזה לא נעשה. הם אפילו חששו מלצאת בקריאה כזאת לנוני מוזס לעזוב את תפקידו. אז העובדה שהעיתונאים עצמם, למרות שהם מאוגדים, לא מצליחים לעשות חזית אחידה כדי לגרום לנוני מוזס לפחות לעזוב את המשכות של ניהול עריכתי של העיתון, זה בשורה עד כמה כוחם של העיתונאים חלש לעומת כוחו של נוני מוזס.
תמשיך לעדכן בנושאים הללו, אתה כמעט היחידי בארץ שעושה את זה, אז אנחנו מחזקים את ידך ונמשיך להדהד את זה גם פה.
תודה רבה.
תגידו, מה אתם יודעים על הילדות של סבא שלכם? על ההורים של סבתא? לא הרבה, סביר להניח. אנחנו, היוצרים והמפיקים של עושים היסטוריה, רשת הפודקאסטים הגדולה והמובילה בישראל, יודעים איך להפוך את סיפור החיים של הגיבורים המשפחתיים שלכם לתוכנית אודיו דוקומנטרית, כל כך מרתקת, עד שגם הנכדים והנימים שלכם יאזינו לה בהנאה וישמרו עליה כעל אוצר משפחתי שעובר מדור לדור. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי, familysounds.co.il. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות.
שלום לנתנאל גמס.
שלום סמי, שלום איתן, מה נשמע?
כתבנו לענייני שוק העבודה, אנחנו רוצים לדבר איתך על שני נושאים, גם על סקר מאוד מעניין של המכון לדמוקרטיה על הביטחון של עובדי ישראל במקום עבודתם, אבל קודם קצת חדשות. אתמול בלילה חתמה שרת הכלכלה אורנה ברביבאי על תקנה שמאפשרת למעסיקים להעסיק עובדים ביותר שעות נוספות ממה שהחוק אפשר עד עכשיו. אז מה, זה הזדמנות לאנשים לעשות שעות נוספות בתעריף של שעות נוספות כי יש מחסור בעובדים?
אני לא יודע עד כמה אנשים ינו לעבוד 14 שעות ביום, אבל זה מה שהוראת השעה של השרה ברביבאי כרגע מאשרת, במקום 12 בשגרה. מעניין לציין שהם יקבלו 150% על השעות ה-13 וה-14, בדיוק כמו על השעות ה-11 וה-12, אז מי מהם שיעבוד הרבה יותר קשה, לא יקבל הרבה יותר כסף.
אבל זה אומר שמחייבים את העובד לעשות את השעות הנוספות? או פשוט מאפשרים למעסיק לבקש ממנו, ואם הוא אומר לא, אז לא.
כן, בעצם זה הולך לקראת המעסיקים ולקראת המשק בכלל, שיהיה אפשר להמשיך לייצר פה, במיוחד מפעלים חיוניים, שיהיה לנו נייר טואלט ואוכל. חזרנו, כן, לימים של הגל הראשון עם הנייר טואלט. אי אפשר להכריח את העובד, וההוראת שעה כוללת גם התייחסות לזה שצריך להתחשב בעובדים ובצרכים שלהם.
אבל זה לא משהו שכל חברה יכולה לעשות, זאת אומרת, היא צריכה להראות שהיא נפגעה בכמה וכמה רבדים, נדמה לי חברות מעל 20 עובדים, ונפגעו ביותר מ-20% מהעובדים, תפרט מי כן מי לא.
בקרב חברות שיש להם יותר מ-20 עובדים, ו-20% לפחות ממצבת העובדים שלהם נדרו ממקום העבודה, הם יוכלו לקבל את האישור הזה בעצם לפעול לפי היתר. עם עסקים שיש להם 20 עובדים ומטה, הם יכולים ללא שום מגבלת מחסור.
אתה יודע, סמי, זה מעניין, זה מעניין כי זה בעצם תקף לכל מסעדה סבירה. אנשים לא יודעים את זה, אבל מסעדות מעסיקות הרבה מאוד אנשים בסופו של דבר. יש משמרות ויש עניינים, אז גם אם אתה רואה 4-5 אנשים מסביב, בעצם על הפיירול הרשמי של המסעדה, הרבה פעמים יש יותר מ-20, 30 ו-40 איש.
כן, נכון, כי אנשים עובדים גם בחלקי משרות, אבל יש מקומות עבודה שבהם, אני חושב שזה מסוכן לבקש שעות נוספות, נגיד נהגים. יש מגבלות מאוד קשיחות לגבי כמה שעות אתה יכול לנהוג וכל כמה זמן אתה צריך לעשות הפסקה. אני מניח שאת זה...
היתר לא כולל נהגים ופועלי בניין.
כן, אז סיפר לי מישהו על איזה מפעל שיש בו למשל 3 מלגזנים, ואז אם 2 או 3 חולים, אז אין מי שיפרוק את חומרי הגלם לצורך העניין, וכל עבודת המפעל מושבתת. לכן אתה צריך את הקלה הזו מבחינת המעסיקים, אתה צריך את הגמישות הזו.
כן, אני חושב שמה שעומד בעיקר מאחורי זה, וכנראה הלחץ שהופעל על המשרד להוציא לפועל את ההוראת שעה הזאת, זה המפעלים החיוניים. אני לא חושב שהם כיוונו לבתי קפה ומסעדות, אבל גם הם יוכלו לנצל
את זה. נכנסים לעניין הזה.
כדי לשרוד עם התחלואה המטורפת הזאת.
כן. אוקיי, טוב, אנחנו רוצים לדבר בנושא נוסף. המכון הישראלי לדמוקרטיה פרסם איזשהו סקר שמלמד ש-45% מהשכירים בישראל מעריכים שהם יוכלו למצוא עבודה חדשה בתנאים דומים ואפילו טובים יותר אם הם יעזבו את מקום העבודה שלהם. באמת, אני לא יודע להגיד אם זה הרבה או מעט, אבל זה בגדול נשמע כאילו כל אדם שני בטוח שהוא יסתדר.
כן, ומה שמשלים את הנתון הזה ש-60% מהעובדים בישראל מרגישים בטוחים ביכולת שהם יישאר במקום העבודה הנוכחי שלהם גם בעתיד. כלומר, הם לא מרגישים מאוימים.
אז זה אומר ש-40% כן מרגישים מאוימים. זהו, אז אנחנו...
שליש. אל תשכח את הלא יודעים. יש לנו שליש שמרגישים...
אני לא יודע מה הפרטים של הסקר, אבל אם אתה לוקח את כלל עובדי מדינת ישראל, אם הוא נעשה למשל רק בתחום של הסקטור העסקי למשל, או שהוא כולל את כל המשק. אם הוא כולל את כל המשק, אז יש לך את כל עובדי מערכת הביטחון, את כל עובדי הסקטור הציבורי.
שזה בערך 20% מהשכירים.
את כל עובדי הבנקים, את כל עובדי הארגונים ששם הקביעות היא דה פקטו מאוד חזקה, כך שזה לא מפתיע לראות שיש לא מעט אנשים שמרגישים יציבות, אם אתה עובד בעירייה ויש לך ותק ויש לך קביעות וכל זה, אז אין שום סיבה שתרגיש שלא תוכל
להישאר. לא, אבל יש שם עניין אחר. יכול להיות שדווקא אנשים שיש להם קביעות וביטחון תעסוקתי מאוד גבוה ושכר גבוה, דווקא הם יאמרו שהיכולת שלהם להשיג עבודה דומה, בתנאים דומים, במקומות אחרים, דווקא היא פחותה. אני מניח שככל שהשכר שלך...
אבל הם מרגישים שהם יוכלו להישאר בעבודה, ככל שזאת הייתה השאלה בסקר.
כן, לא, אבל אם השכר שלך נמוך דווקא, נגיד שאתה מקבל שכר מינימום, אז אתה אומר, כן, אני לא אתקשה למצוא עוד עבודה בשכר מינימום, כי עבודות כאלה באמת הן יותר זמינות. השאלה אבל אם זה נותן איזשהו ציון למה, האם זה שוק של עובדים, שוק של מעסיקים?
אני חושב שזה מאוד מחזק את התפיסה שאנחנו בשוק של עובדים, תפיסה שכבר די מקובלת. למרות שיש עכשיו בעלי עסקים שטוענים שהגלגל קצת מתהפך, אני בינתיים לא רואה את זה, והסקר הזה שהוא מאוד טרי, הוא מסוף דצמבר, תחילת ינואר, ממש בשבועיים האחרונים מראה שהישראלים מרגישים די בטוחים בעבודה שלהם. וכן, גם אם זה עובד בשכר מינימום, וגם אם זה מישהו עם קביעות, הם כולם נכללים בסקר הזה.
כמה זה מושפע בוא נגיד, מהשיח על ההייטק, שם יש מחסור בעובדים, ויש זינוק בשכר, ויש גם עלייה בתחושה של חלק מהעובדים לפחות, ודאי צעירים, במקצועות יותר חופשיים נקרא לזה ככה, בין אם זה תכנות או מקצועות מקבילים, שמרגישים שהם יכולים לעבוד... נתת את הדוגמה של גרפיקאים, אנשים שעבדו עד עכשיו במקומות שהיה שם לחץ של תעסוקה, פתאום מרגישים שנפתח להם סקטור חדש, וחלק באמת מנצלים את זה ועוברים, חלק מפנטזים על לעשות את זה, אבל באופן כללי התחושה שלהם טובה.
אני ראיינתי עובד שעבד בתחום התוכן והמדיה כמעצב גרפי, הוא עובר עכשיו להייטק, ושאלתי אותו בעדינות ככה, אם הוא הולך להכפיל את השכר שלו, כי הנחתי. זאת אומרת לי, בעדינות גם, שהוא לא מכפיל אותו, אלא משלש אותו. ופשוט נמאס לו לעשות אותו דבר, מה שהם עושים בהייטק, ולקבל הרבה פחות, והוא החליט לעשות את זה, גם כחלק מהקורונה רזולושנס.
אז זה סיפור בודד, אבל סיפורים כאלה, בטח שהם מגיעים לתקשורת, אתה יודע, בסוף הם יוצרים איזשהו סוג של נרטיב, ואנשים, והנה יש לך פה תחום חדש.
זאת המציאות.
כל הגרפיקאים, ואולי כל המעצבים למיניהם, פתאום אומרים, רגע, יש לי עוד אלטרנטיבות, ואז אם נופל לי אדם סקר מהסוג הזה, הם אומרים, כן, אני בהחלט חושב שאני יכול לקבל יותר.
הם רואים שהם יכולים לעשות את אותה עבודה פחות או יותר, יש להם את הכישורים לכך, במקום עם תנאים הרבה יותר טובים, הרבה יותר פינוקים והרבה יותר כסף.
כן, אני רואה שבסקר הם גם שאלו אנשים, האם אתה מעוניין לעזוב את מקום עבודתך בעתיד הנראה לעין? ופה רואים שאצל היהודים זה סדר גודל של 26% חושבים שכן או בטוחים שכן, ואצל הערבים זה הרבה יותר גבוה, זה 45% חושבים שהם חושבים או בטוחים שהם יעזבו את מקום העבודה שלהם. מה זה מלמד בעצם על המקום, על התחושות של החברה הערבית בשוק העבודה, הרבה פחות בטוחים?
זה אמביוולנטי, כי מצד אחד כשמישהו אומר שהוא הולך לעזוב את העבודה שלו, כשאתה רואה ש45% מהערבים הולכים... שוקלים לעזוב את העבודה שלהם בעתיד הנראה לעין, אנחנו חושבים שזה בא ממקום של כוח, אבל במקרה הזה הם עובדים בעבודות לא מכניסות עם תנאי העסקה ירודים, והם פשוט חייבים לעוף משם ולנסות לשפר את התנאים שלהם.
לא, אבל אנחנו גם יודעים שבמהלך משבר הקורונה החברה הערבית נפגעו הרבה יותר מאשר בחברה היהודית. דווקא היית מצפה ששם יצמדו למשרות ויהימה ולא יחשבו לעזוב בתקופה כזו, לא?
כנראה שרע להם, והם רואים את כל השוק ככה רועד, והם גם רוצים לנצל את ההזדמנות, לפחות לנסות קצת להשתדרג. התעסוקת גברים ערבים התחילה לרדת עוד לפני המשבר, המשיכה לרד במשבר, וזה משהו שמאוד מאוד מאוד מדאיג את מקבלי ההחלטות, המגמה הזאת.
אם נחזור לאוכלוסייה הכללית, בטח לעשירונים העליונים, אז יש תופעה שבארצות הברית היא מאוד חריפה, היא גם קיבלה את המותג של ההתפטרות הגדולה, וחלק מרכזי, לפחות בארצות הברית, זה תחושה של אנחנו לא מוכנים יותר לעבוד בשביל, הם ממש מדברים על זה במילים גסות, בשביל מניאקים, בשביל מעבידים, איך נגיד, לא נעימים לעובדים. אפשר לדמיין מה זה, אולי מזון מהיר, אולי מפעלים, אולי כל מיני כמעונאות וחנויות, ואנשים מתפטרים, על אף שלא תמיד יש להם עבודה חלופית, ועל אף שהם לא כל כך בטוחים שהם יקבלו עבודה כזאת, כי אחרי שנה בבית הם אומרים, אני לא מוכן לחזור למקום שפוגעים בי מהבוקר עד הערב בתור נועל קבוע וזאת האווירה במשרד. אז זו תופעה אמריקאית אולי של בוסים שמתאמרים. האם התופעה הזאת היא גם קיימת בישראל? עזיבה או תוכניות עזיבה או חשיבה על עזיבה והחלפה של מקום עבודה? כי בוא נקרא לילד בשמו, כי הבוס חרה.
אני לא מכיר ספציפית תופעה שעובדים עוזבים בגלל הנושא הזה של בוסים מניאקים, אבל אני רואה את זה גם בטוקבקים, אם תסלחו לי שאני קורא לכתבות. יש בהחלט סנטימנט חזק של עובדים שאומרים, אנחנו יוצאים מהמרוץ הזה, אנחנו לא מוכנים להיות עבדים, אנחנו יוצאים להיות עצמאים, אני הולך להיות שליח של וולט, בלי בוס על הראש. יש סנטימנט כזה בהחלט, שאנשים שלא רוצים כבר שיגידו להם מה לעשות.
כן, אגב, יש גם, אני חושב, סנטימנט של לעבוד בחברות יותר גדולות, קצת יותר רציבות, עם יותר, לא יודע, דברים קצת יותר מסודרים, ולא לעבוד במסעדה או באיזה מקום כזה שאתה לא יודע, מחר נסגר, לא נסגר. אני חושב שבקורונה ראינו את זה לא מעט.
נכון, זה הבהיר ממש שזה החוסר רציבות הזה, והסגרים שנפתחו ונסגרו לסירוגין כל כמה חודשים, די הביאו לפגיעה באמון של עובדים במעסיקים שלהם.
אני חושב שיש
משהו בטוח יותר.
שיפט משמעותי בכל הנושא הזה של הקבלה, של מה שאנחנו היום קוראים התעמרות בעבודה. זאת אומרת, עד לא ממש מזמן, אם מנהל מסוים, אני לא מדבר כרגע על הטרדות מיניות חס ושלום, אבל אם הוא היה גס רוח וקצר וחסר סבלנות ונובח, זה היה נתפס כאולי לא נעים, אבל לא כלא כשר. זאת אומרת, לא, אם הוא היה מנהל סביר ועשה את העבודה שלו, אז לא היו מפטרים אותו על דבר כזה. ואנחנו מכירים את הדברים האלה. זה חלק מהתרבות. אנחנו, חלקנו גדלנו בצבא, ומותר היה לסמל המחלקה ולרסאפ לנבוח, ואחרי זה הולכים
לעבודה. אתה אומר, מה שפעם אנחנו קראנו בוס לא כיפי, הוא נחשב היום לקטגוריה של התעמרות במקום העבודה.
היום כן. היום זה כבר לא מתקבל. זאת אומרת, כל הכבוד לדור הזה, שכבר לא מוכן לקבל את מה שדורות אחרים ראו כחלק מ... אתה יודע, אנחנו אומרים, זה באג, זה פיצ'ר. פעם זה היה פיצ'ר של מקום העבודה. היום מתייחסים על זה כמו באג, וצריך לתקן אותו.
כן. יפה, נתנאל, תודה רבה לך.
תודה רבה לשניכם, תהיו בריאים.
שלום לדפנה מאור.
שלום.
עורכת הכלכלה הגלובלית שלנו, אנחנו מדברים פה בעצם מתחילת אירוע הקורונה על הפערים החברתיים, פערים הכלכליים שנוצרים כתוצאה מהמשבר הזה, יש לו הרבה מאוד השלכות. והנה יש איזה דוח של חברה בשם אוקספאם, בעצם ארגון שעוסק בטיפול בעוני, והוא מוצא שההון של 10 הגברים העשירים בעולם הוכפל מתחילת הקורונה $1.5 trillion, ושכמות אדירה של אנשים נהפכה לענייה. ספרי לנו על הדוח.
אוקיי, הם בעצם עושים איזשהו סיכום של נתונים שהצטברו במהלך המגיפה. במרץ 2020, כשפרצה הקורונה בסטייה, כשהתחילה להתפשט ואנשים והבינו שזה הורג אנשים והולך לעצור בעצם את הגלגלים של כל התעשייה העולמית, אז כולם היו בתוכנים שהשווקים הולכים לקרוס, שהכלכלה תיקלה למיתון, ודבר אחד קרה, באמת היה מיתון כתוצאה מזה, אבל ממשלות נכנסו בשיא המרץ להזרים תמריצים לכלכלות, ובנקים המרכזיים חזרו או הגדילו את הדפסות כסף שלהם, את הרחבה הכמותית. והתוצאה של זה הייתה אחת הגאות מהגדולות ביותר בהיסטוריה של נכסים פיננסיים מסוגים שונים, בעיקר מניות וגם נדלן. עכשיו, זוהי הסיבה האחת ויחידה בעצם שבגללה ההון של מיליארדרים ומיליונרים גדל, האנשים האלה מחזיקים, ההון שלהם מבוסס על מניות שמחזיקים בחברות, והחברות האלה, המניות שלהם, השערים שלהם עלו ועלו ועלו, והשווי שלהם גדל. וכתוצאה מכך אנחנו מדברים על שוויים פשוט בלתי נתפסים של כסף שיש לאנשים.
וזה מעורר את השאלה אם באמת כל העושר הזה נוצר בנסיבות שלא קשורות לכישרון או עבודה או זהה, אלא באמת רק כתוצאה ממעורבות ממשלתית שנועדה בעצם להציל את העולם ממיתון, כולל להציל את אותם מיליארדרים נגיד ממיתון, האם זה בעצם מחייב את הממשלות לבוא ולהגיד לאותם אנשים, חברים, אתם צריכים לשלם פה הרבה יותר מיסים, כי קיבלתם את זה למרות שלא מגיע לכם.
זו סיבה אחת שאפשר לנמק, שבעצם זה כסף שיוצא מהכיס של הציבור, הולך לכיס הזה, ובעצם צריך לחזור לפחות בחלקו בצורה של מיסים. דברים אחרים שאפשר להגיד על זה, זה שאנחנו יודעים כבר, שאי שוויון מייצר עיוותים בכלכלה, תמריצים מעוותים שפוגעים בצמיחה ממש, באותה צמיחה שבעצם כל החברות והאנשים העשירים גם כן נושאים בעצם על כפיים, שהיא חשובה, שכולם משתתפים בה. לא, לא כולם משתתפים. כמויות עצומות כאלה של הון הולכות לאנשים מעטים מאוד, מייצר איזה שהן בעיות חברתיות שבסופו של דבר מתנקמות בכולם. למה אני אומרת בכולם? כי אנחנו יודעים, בהיסטוריה כבר היו מהפכות שנבעו ממרמור וזעם וכעס. אנחנו יודעים שממש בחודשים האחרונים, אנשים במדינות, מקזחסטן עד בריטניה, מספרד עד הודו, קמו למחות ולהפגין, ואפילו להרג על זה שמחירי הדלק עולים, מחירי המזון עולים. אנחנו יודעים שזה גם כן תוצר של המגפה. מה שקרה זה שנוצר ביקוש מאוד גדול למוצרים מסוימים, כי אנשים ישבו בבית. המחירים של המוצרים האלה עלו כי נוצרו פקקים ואין מספיק מהמוצרים האלה. חברות העלו את המחירים, גרפו את הכסף הזה, גרפו את הרווחים. ובינתיים אנשים צריכים לשלם יותר על אותו סל קניות ששנה שעברה עלה להם פחות.
כן, תראי רגע, הבעיה שלי עם אוקספאם, נגיד זה הקביעות או של ההודעה. אוקספאם הוא ארגון שמדי חודש ינואר, באופן מסורתי, בימים הראשונים של כנס דבוס שמתקיים בדרך כלל, אחבוטה לשנה, בחודש ינואר, בגלל הקורונה, ומדי שנה הם נותנים איזשהו מספר כזה. לפני הקורונה הם הלכו וספרו את ההון של 5 האנשים העשירים בעולם, ואחר כך אמרו שהוא גדול כמו שליש או חצי מאוכלוסיית כדור הארץ וכן הלאה. זאת אומרת, בכל מקרה הם תמיד מוצאים את המספרים האלה, והם באמת פותחי עיניים. אבל למרות הכל, ואפילו הפעם, למרות הזינוק האדיר בעון של 10 האנשים העשירים ביותר, או של ה-0.1% או של ה-1%, ויש על זה אינספור מחקרים ובדיקות, זה כבר לא משהו שנמצא בירור. אתה לא מוצא בשום מדינה בעצם מישהו שמצליח, או ממשלה שמצליחה באמת להטיל מס יסף משמעותי על האנשים האלה. הייתה תוכנית לביידן, זה הולך מאוד לאט. אפילו באירופה, לכאורה סוציאליסטית, לא רואים תהליכים דרמטיים כאלה. אז השאלה היא, איך זה יכול להיות?
בוא נשאל ככה, למי יש יותר השפעה? למעט אנשים שמחזיקים את כל הכסף הזה ויש להם אינטרס לא לשלם אותו? או לכל המאות מיליונים ומיליארדים שאנחנו יודעים שגם חלקם יידרדרו מתחת לקו העוני בזמן המגפה? ומעמד הביניים, שהוא אולי הקבוצה הכי גדולה, שדורכת במקום ונשחקת. זו אני חושבת אחת התשובות, אנחנו רואים את האינטרסים עובדים מול ממשל ביידן בפעולה, ממש מול העיניים שלנו, אם הוא רוצה לעשות חבילת כתבות סוציאליות לרווחה, להתקין מדינת רווחה קצת יותר בריאה, אז יש את אלה שקמים נגד זה ולא רוצים.
מתוך המפלגה שלו, בסוף זה הדמוקרטים, מטרפדים לו את התוכניות הפסודו-סוציאליסטיות האלה.
זה סנטור אחד, שהוא בא ממה שנקרא cold country, מארץ הפחם, מווסט וירג'יניה, ואומר, לא, אני לא רוצה שיסגרו מכרות פחם, לכן אני מטרפד את כל החבילה הזאת, כאשר אפילו נציגי הקורים, איגודי הקורים, אמרו לו, אתה פוגע בנו כי ההטבות הסוציאליות האלה, הן מיועדות לנו, הן עוזרות לנו, זה להשקיע בחינוך עבורנו, זה לאפשר לנו להגיע, לילדים שלנו להגיע לאוניברסיטאות, זה נותן לנו כסף להסבות מקצועיות, כי פחם לא יישאר לנצח, בסוף יסגרו את כל המכרות האלה, הם לא כלכליים כבר. אז למה? כי יש מן הסתם כמה תעשיינים שמממנים ותורמים ולוביסטים שעובדים עבורם, ועובדים כדי שזה לא יקרה. עכשיו, אנחנו רואים את הרוחות נושבות בכיוון חדש מאז הקורונה. קודם כל ראו שעזרה של ממשלות מצילה חיים.
אבל זה הדבר המתעתע, דפנה, כי אנחנו יודעים שבכל המדינות, אפילו במדינות הקפיטליסטיות, גם בארצות הברית, גם אצלנו, ממשלות הזרימו, ממש נתנו כסף לאנשים בכיסים, דאגו לדמי אבטלה ממושכים, נתנו מענקים וכו'. לכאורה הרבה מאוד אנשים חוו פה איזה סוציאל דמוקרטיה או מדינת רווחה שיש רק בסקנדינביה במשך המשבר. אבל כשאתה עושה את הסיכום בשורה התחתונה, אתה אומר, הכוחות של ריבית נמוכה למשל, התועלת שלהם לעשירים היא פי אלף יותר מהתועלת של התמריצים האלה שרק שמים לאנשים קצת כסף בכיס כדי לגמור את החודש.
נכון, זה לחלוטין נכון, ושוב, בגלל זה עולה העניין הזה, שבסופו של דבר, מי שרוויח הכי הרבה פה, זה מי שבשיא הרצינות ישב, וחיכה שהמניה שלו תעלה. עכשיו, יש כמה מהשירים האלה שיש להם חברות שעושות דברים מאוד יפים. האם בשנה הזו, אילון מאסק הכפיל את ההון שלו במזון המגפה פי 10, האם החברה שלו יצרה ערך גדול פי 10 בתקופה הזו? לא. היא בקושי הצליחה לעבור לרווח בתקופה הזו. האם יצרה פי 10 מכוניות? לא, הוא חולל איזושהי מהפכה. אין ספק שהוא בן אדם מאוד מאוד מצליח. אני חושבת שאחד הדברים שאנשים פשוט לא שמים לב, זה ההבדל בין מיסוי על עבודה ומיסוי על הון, על עושר. כשבן אדם מתעשר כי הוא יושב על הרמת מניות, בעצם, אף אחד לא בא ומודד את זה ואומר לו, רגע, אתה עכשיו שווה כמעט 300 מיליארד דולר, לפני שנה היית שווה 50, מאיפה הכסף הזה הגיע, ולמה אתה לא משלם עליו כלום? לעומת זאת, בחור שעובד במפעל שלו בקו ייצור, משלם כסדרו את המס הכנסה על עבודה שלו, כל הזמן, ואין סיכוי שגם אם יעלו לו את השכר, לא יעלה המס, הוא כל הזמן ימשיך וישלם את זה, כמו שוורן באפט אמר לפני המון המון שנים,
כן.
שבאחוזים הוא משלם פחות מיסים ממה שמשלם את המזכירה שלו.
כן, וזה לא השתנה, זה היה אז, ועכשיו זה נהיה עוד הרבה יותר קיצוני, ובשנתיים האחרונות, זה אם היה גרף מול העיניים שלנו, אפשר לדמיין שפתאום השיפוע שלו עולה, אולי לא בצורה אנכית, אבל בצורה חדה, ביחס למה שהיה קודם. תראי, עוד דבר אולי הדבר שהפרקטית הכי מתסכל עם ההודעות מהסוג של ההודעה של אוקספאם, מה הם עושים בסופו של דבר? הם לוקחים את האושר של 10 האנשים הכי עשירים בעולם, נניח על פי פורבס, כמה הוא היום, כמה הוא היה לפני שנתיים, מסתכלים על ההבדל ואורזים איזה משהו ומשווים את זה לעניים ולחלשים, ובצדק, זה דרך אחד להדגיש את העניין הזה. אבל הבעיה היא, במידה רבה, חוסר מידע. למה למשל מדינת ישראל, לצורך העניין רשויות מס הכנסה ומשרד האוצר, שהנתונים נמצאים בידיה, לא מספקים לאזרחים נתונים על מה קרה להון של העשירים ביותר? מאוד יכול להיות שאם המדינה הייתה מפרסמת מה קרה להון של ה-0.1% הישראלי, נגיד 100 או 1,000 המשפחות העשירות ביותר, ואנשים היו רואים מול העיניים מה התוצאה, אז היו מתעוררים הכוחות, והיו מתעוררים המוטיבציות עבור חברי כנסת מסוימים לבוא ולשים על השולחן הצעות לעשות משהו בעניין הזה. כל עוד זה נשאר במשחקים של עשרת האנשים העשירים ביותר, ולדבר על אילון מאסק ועל ג'ף בזוס, אז זה נראה רחוק, וזה נראה קצת לא רציני גם באיזשהו מקום.
או להפך, איתן, אם החברי כנסת תראו את רשימת העשירים, אז הם ייצרו איתם קשרים וינסו להיות חברים שלהם, במקום לבוא ולהצר את צעדיהם.
אתה אומר, לא נדע על מה שקורה במציאות, כי זה יגרום לזה, או פשוט, אתה יודע, הם ירצו להשוות.
כך בחשבון, למשל, מה שקרה עם פרסום נתוני השכר של המנהלים בבורסה. חשבנו שברגע שיהיה, אז יהיה זה מצעד בושה, אנשים יתביישו להגיד שהם מרוויחים 10 מיליון שקל. בפועל, מה שקרה זה תחרות כזאת, שכל אחד רצה לשפר את שכרו. הוא אמר, לא יכול להיות שהוא מרוויח קצת יותר ממני.
אני מקווה שתציני בהערה הזאת.
הם יכולים לקרוא גם ב-500 העשירים קצת לקבל מושג מה קורה עם האושר של אנשים. בואו, יש לנו, אני לא יודעת אם לפרסם את זה בציבור, היה לו מזמן איזשהו סקר אינטרנטי קטן שבדק את העמדות של צעירים בישראל בהייטק ותחומים דומים, והם דוגלים בימין כלכלי, לדעתי גם בלי כל כך להבין מה המשמעות של זה. אני מגלה שחברים שלי שהיו ככה בפיורותם, שהם גדלו, שיש להם ילדים שהולכים למערכת החינוך, שהם רואים את מערכת הבריאות שהם נזקקים לה יותר כשהם מתבגרים, הם שינו את דעתם לכיוון קצת יותר רך ומבין שיש אינטרס ציבורי שצריך לדאוג לו. אז אני חושבת שכשאתה מפרסם כמה אנשים מרוויחים, ואילון מאסק וכל הגיבורי הממון האלה, אנשים אומרים, וואו, הם סחטן עליהם. הם בטח מאוד מוצלחים אם הם עושים כל כך הרבה כסף. הרי זה היה השתיק של דונלד טראמפ. אני עשיר, אני איש עסקים. מכאן שאני אחלה בן אדם ואני ראוי להיות נשיא. אז זה משהו שהוא מאוד אנושי. אז אני לא בטוחה, אני לחלוטין מאמינה בשקיפות, אבל אני חושבת שצריך איזושהי הבנה ואחריות לגבי מה זה עושה לעולם, מה זה עושה לחברה, ומה אנחנו לא רוצים שזה יפרק, לא רוצים שזה יפרק את המרקם החברתי. את הרעיון ועיקרון שלכל אחד יש...
כן, טוב, אני קצת מתפלא שאתם שניכם נגדי בעניין של פרסום הנתונים.
לא, ודאי שאנחנו בעד.
לא, אבל צחוק...
ודאי שאנחנו בעד, לא תמיד התוצאה המקווה היא זו שמתממשת.
צחוק בצד, אתה יודע, יש איזה בחור אחד צרפתי, פרופסור לכלכלה בשם תומא פיקטי, הוא כתב על זה כמה ספרים, הוא נעשה מאוד מפורסם וסלב סביב העניין הזה, הוא חוקר את ה... פער בין עשירים מאוד לבין עשירים באופן כללי ולבין עניים, ואת סופו של הספר הראשון, זה שלטעמי ולהערכתי הוא יקבל עליו פרס נובל ביום מן הימים, הוא פשוט קצת צעיר, הוא כותב במשפט מאוד פשוט, הוא אומר, זה מעולם לא עשה טוב לעניים להתעלם ממה שקורה לעשירים, כי העשירים עובדים מהבוקר עד הערב בשביל להיות עשירים ולשמר את הכוח שלהם ולמכור נרטיבים שמסבירים למה הם עשירים ואחרים לא, וזה בסדר גמור, ולמה הם לא צריכים לשלם מס וכן הלאה. אז יש לך קבוצה קטנה של אנשים שעובדת פול טיים במחירת נרטיבים והסברים שבסוף אנשים קונים למה העולם צריך להיות ככה. ולעומת זאת, אם אתה בא ואתה אומר, אני לא רוצה לדעת שום דבר, ואם אני אדע משהו זה רק יהיה יותר גרוע, זה בדיוק עושה את השירות שלהם.
כן, טוב, אז בוא נסכם שאנחנו רוצים לדעת הכל.
כן,
ולא
בבקשה.
ולא תמיד זה נותן לנו תוצאות טובות.
זה חלק מהסיכונים של המקצוע.
דפנה מאור, תודה.
תודה.
עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה לך.
ותודה רבה גם לדן ברומר וליונתן מניאביץ' שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר. תודה ולהתראות.